שלומכם אהבה ידיי מראה ברותיי, זה שיעור השלישי בנושא גרמה במלאכת שבת ומלאכת סידה, ואנחנו נברר בסייעת הדשמיה גדר מלאכת סידה. רמב"ם כותב בהלכות שבת פרק י' הלכה כ"ה, רמסים המזיקים כמו נחשים ועקרבים וכיוצא בהם אף ופי שאינם ממיתים, הועיל ונושכין מותר לצוד אותם בשבת, והוא שיתכוון להינצל מנשיכתם. כיצד הוא עושה? כופה כלי עליהם, מקיף עליהם, או כושרן, כדי שלא יזיק. עוזרים פה מהרמב״ם שמותר לצוד הרמסים המזיקים כדי להציל את עצמו, בתנאי שיתכוון להינצל, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. וכבר תמרו המפרשים, הרי בגמרא בקוף זין עמוד ב' העמיד רב דין זה כרבי שמעון הפותר מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל הרמב״ם הרי פסק רבי יהודה והוא מחייב מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז מתו המתיר לצוד אותם כדי להינצל כשאין בדבר סכנה? כתב במגיד משנה, מכיוון שאין עוד צד כדרכו, פה זה לא צידה כדרכו, כופה כלי עליהם וכו', זה לא צידה כדרכו, ולכן מותר, אפילו מנדי אמר, מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב. אז גם הרמב״ם יסכים לדין הזה, ולכן הוא פסק אותו. שאפילו מנדי אמר הסכום, בזמן הצינך מלאכה שאינה צריכה לגופה לחייב, פה יהיה פטור מכיוון שזה לא כדר. ודורי המגיד משנה צריכים ביור, הלו אם כפה כלי על מנת לצוד אותם, הרי זה חייב מדאורייתא, אין כאן פטור של כלאחר יד. אז מה היה שכתב שאינו צד כדרכו? כפה כלי על מנת לצוד זה לא כלאחר יד, זה מדאורייתא. מה הוא אומר אינו צד כדרכו? מה זו סיבה לפתור אותו? הרי הוא כפה כלי על מנת לצוד. אם הוא היה עושה כלאחר יד, אז כלאחר יד אני מבין, אבל פה זה לא כלאחר יד, ולכן צריך להיות חייב מדאורייתא. הוא לכאורה היה נראה לבאר דברי הרמב״ם בדרך אחרת, כמו שאמר רב עוזר שליטה, שיעריך הגאון רב שמעון שקופ בשער יושר שער ג' עוד חף ה' בגדר היתר דבר שאינו מתכוון, ששם המעשה נקבע על פי כוונתו של האדם, וכל דבר שיש בו שני מעשים שאינם תלויים בהכרח זה בזה, הרי כשאין כוונתו אלא לאחד מהם, אנחנו רואים כאן רק מעשה אחד. שם המעשה נקבע על פי כוונתו. אם יש בו שני מעשים ואין כוונתו אלא אחד מהם, אנחנו רואים כאן רק מעשה אחד. כגון הגורר כיסא באדמה ואינו מתכוון לעשות חריץ, מעשה גרירה יש כאן אבל לא מעשה חרישה, הוא כאילו נעשה זה מאליו, לא ידי אדם, כמו שהחזון איש ורב יוחנן אמרו. זה אינו מתכוון. אבל, אם המעשה השני מוכרח לעשות, חייב. כי אמנם האדם לא נתכוון אליו. אבל חל עליו שם המעשה, גם בלי כוונתו. זאת אומרת, יש בעצם מחלוקת ראשונים איך נגדיר פסיק רישא. יש אומרים שפסיק רישא אומרים שהוא התכוון, כי אם זה בהכרח יעשה זה כאילו התכוון, אבל רב שמעון אמר לא, אם המעשה השני מוכרח לעשות, אמנם הוא לא התכוון אבל חל עליו שם מעשה גם בלי כוונתו, מכיוון שהוא נעשה בהכרח עם המעשה האחר. ובזה בייר דברי הר"ן שביסורי הנאה מתיר רבי שמעון אפילו פסיק רישא, כי שם גדר האיסור הוא ביסורי הנאה ההנאה ההתהנות, לא החפצד ההנאה. כלומר האיסור הוא ניצול האדם את החפץ והשתמשות בו. ולכן, כשאינו מתכוון לכך, אין זה מוגדר כמעשה לקיחה וניצול. אף על פי שהוא פסיק רשי. אם זה החפצה של הנאה, אז יש פה הנאה, זה פסיק רשי. אבל אם זה ניצול האדם את החפץ והשתמשות בו, והוא בכלל לא רצה להשתמש בחפץ לצורך הזה להנאה הזאת, אין זה מוגדר כמעשה לקיחה, אף על פי שיש כאן פסיק רשי. אז לפי רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון, אנחנו אומרים שאם יש שני מעשים, הוא לא התכוון למעשה ש... הוא לא תכוון למעשה חרישה, רק מעשה גרירה, אז מעשה חרישה לא שלו. אבל אם בהכרח יעשה, גם בלי כוונתו, הוא חייב. מכיוון שהוא נעשה בהכרח. בדרך זו, בייר הגאון רבי שמעון, בחידושיו לכתובות, תנרא מפירוש רשי, בביצה, שהפורס מחצלת, על כברת דבורים מפני החמה או מפני הגשמים, הווי דבר שאינו מתכוון. אם אדם פורס מחצלת על כברת דבורים או מפני החמה או מפני הגשם, זה דבר שאינו מתכוון, זה לא צידה, הוא מותר לפי רבי שמעון. וכשו התוספות, מה פתאום, הרי זה פסיק רשי. ורבי שמעון אמר, לא רבי שמעון בהגמרה, רבי שמעון מגרודנה, על פי סברתו, שבמלאכת סידה אין אמור דין פסיק רשי לפי פירוש רשי, כי מלאכה זו מוגדרת לפי האדם ולא לפי המציאות כשלעצמה, שהרי בניגוד לשאר מלאכות לא נעשה במלאכה זו שום שינוי בגוף החיה עצמה, אלא השינוי הוא בהיות הבעל חיים נתון עתה תחת יד האדם. ואם כן, מהות המלאכה היא שליטת האדם עליה ולא שלילת החירות מבעל החיים כשלעצמה. מה מהות המלאכה? שעכשיו האדם שולט על, על, על הבעל חיים, לא שהוא שולל את החירות, אלא שאדם שולט עליו, כי בגוף הבעל חי אין שום שינוי. מה המלאכה? שאדם שולט על הבעל חי. ועל כן, כשפורץ מחצלת על הכברת בני הגשמים, יש כאן בעצם שני מעשים חלוקים. יש מעשה של הגנה מפני הגשם ומעשה של השתלטות על הדבורים. וסובר רשי שהוא אמר שזה דבר שאינו מתכוון ומותר לפי רבי שמעון, שאפילו באופן שהדבורים כלואים ואינם יכולים לצאת, כל שאינו מתכוון לשלוט עליהם אלא להגן, אין כאן מעשה השתלטות אלא מעשה אחר. יש כאן שני מעשים, שני מעשים נפרדים. יש הגנה מפני הגשמים או פני החמה, ויש השתלטות על הדבורים. והאדם הזה, הוא התכוון רק למעשה של הגנה, ולא השתלטות. לכן אינו חייב, אף בפסיק רשי פטור. ואומר, כשם שסובר הר"ן לגבי איסורי הנאה, שאין בזה דין פסיק רשי מפני שאיסור הוא באדם להפיק הנאה ושימוש, והוא לא התכוון, הוא לא חייב. כמו כן, סובר רש"י במלאכת סידה, שעניינה השתלטות האדם על הבעל חי, ולכן, כשכוונתו להגן בלבד, אין כאן כוונת סידה. גם אם הסידה מוכרחת להיעשות. כי יש פה שני דברים שונים. אנחנו מסתכלים על האדם. ואדם לא רוצה לצוד. אז לא אומרים שהוא השתלט, אומרים שהוא מתכוון למעשה השני. מסתכלים על הדבורים בהכרח הם יהיו ניצודים, אבל אנחנו מסתכלים על הבן אדם, ולא יש שני מעשים אפשריים, או שמתכוון לצוד או שמתכוון להגן, והוא מתכוון רק להגן, ומילא אין כאן מלאכה. וכן מה שמדעת הטור שמותר לחסות את הכוורת מרצלת אם אינו מכוון לצוד, אפילו באופן שאין שם חלונות המאפשרים יציאתם כפי רשרשי. ונראה שהדבר שונה מהחוקת ראשונים לדרש המלאכה, שהרי הטור הביא מספר התרומות שאסור לסגור בשבת תיבה שיש בה זבובים אינם משאיר פתח שיוכלו לצאת, והוא עצמו חולק וסובר שאין צריך לדקדק בזה שאין הזבובים ניצודים בתיבה, שהרי אם בא לפותחה וליטול אותם מיד הם בורחים, ואינו דומה לכוורת שהיא קטנה והדבורים ניצודים בה. אבל כאן אין הזבובים ניצודים בתיבה, כי ברגע שהוא יפתח ליטול אותם מיד הם בורחים. וזה לא כמו כוורת שהדבורים באמת ניצודים בה. ועוד הוסיף שכיוון שאינו מתכוון לצידת הזבובים, מותר כשהוא סגר בשבת תיבה שיש בזבובים. ובמה נחלקו? נראה שבעל התרומות נקט שגדר צידה הוא שלילת החירות מהחיה, ולכן כל שנשללת חירותו במעשהו, אף על פי שאין האדם יכול לתלנב לעצמו, הרי זו צידה, כי הרי החירות נשללה. אפילו שבסוף הוא יפתח את התיבה, לא יוכל לקחת, אבל נשללה הצידה. ואילו הטור נקט שגדר מלאכה הוא השתלטות האדם על החיה, ולכן בזבובים שבתיבה מותר, מאחר ואינו שולט עליהם, אף מי שנשללה חירותם, אבל אינו שולט, ברגע שיפתח יברחו. וכך גם נראה שהולך הטור לשיטתו, הוא בגדר המלאכה השתלטות האדם, ולכן כשאינו מתכוון לצידת הזבובים, או כשמכסה את הדבורים כדי להגן עליהם ואין בכוונתו לתלם, אין כאן חלות שהם צידה כלל, אף מישהו פסיק רשע, כן זה מעשה שליטה אלא מעשה הגנה. מה אדם רוצה? אדם רוצה רק הגנה, לא שליטה. מה שאין כן מותר לך בצורתה היא שלילת החירות מהחיה, שעדתה הייתה בת חוין ואתה נתלה חירותה, הרי מכיוון שבגיסוי המרצלת מוכרח שתושלל חירותה, הרי זה מעשה צידה גם אינו מתכוון לכך, שהרי צורת המלאכה היא בעל החיים עצמו ולא באדם. אבל הטור נוקט שזה דין באדם, בעל התרומות נקד כמו שאר המלאכות, זה דין בבעל חי, בחפץ, שינוי בחפץ. זכינו להבנה הזאת. והנה הגון רב חיים כתב ביישוב דברי הרמב״ם שטעם היתר הוא משום דבר שאינו מתכוון שלא נתכוון לצוד, אלא שהרי בכל זאת זה פסיק רשי. ופירש רב חיים שהרמב״ם סובר כשיטת הערוך שפסיק רשי דלא ניח עלי פטור, והוא העריך שם בעניין הזה. ולכן רמסים המזיקים כמו נחשים והקרבים מותר לקוף עליהם כלי, לקשור אותם וכולי, כמו שהרמב״ם כתב, כי זה דבר שאינו מתכוון. ומה אם הפסיק רשי? אין בעיה, לא ניח עלי. בחזון איש בגיליונות על הגרח תמה בעיקר הנחת רב חיים, למה זה נחשב דבר שאינו מתכוון? הרי אינו דומה לגורר כיסא ועושה חריץ שיש פה שני מעשים, מעשה גרירה ומעשה חריצה, וכשאינו מתכוון לחרוץ, זה דבר שאינו מתכוון. יש פה שני מעשים. מה שאין כן במעשה אחד, שאינו מעוניין במטרה שלו, הרי מתכוון למעשהו, אלא שעושה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואם כן, מדוע כפיית כלי על רמסים נחשב דבר שאינו מתכוון? הרי הוא מתכוון למעשה שלו, רק לא רוצה את הדבר הניצוד. הרי זה כחופר בור ואינו צריך אלא להפרוק, מוציא את המת מהבית, שהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולא דבר שאינו מתכוון. אז איך רב חיים כותב? שדבר שאינו מתכוון, הוא מתכוון, מתכוון, מתכוון. הוא בוודאי מתכוון. הוא מתכוון למעשה הזה של צידה. רק הוא לא רוצה את זה כדי לקחת את הבהמה, אלא מסיבה אחרת. אז מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא דבר שאינו מתכוון. אבל באמת מצינו עוד כיוצא בזה. הרי רומב בגמרא, שבת קופלמת ג', למה אני צריך פסוק להתיר למול בשר שיש בו נגד שרת? הלא דבר שאינו מתכוון הוא שרי לא מתכוון לקציצת הנגע, אמר אביי. לא ניצחה לרבי יהודה, אמר שדבר שאינו מתכוון אסור. רוב אומר, אפילו תמר רבי שמעון, שמלאכה, שדבר שאינו מתכוון מותר. אז למה פה צריך פסוק מיוחד? מודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות. והקשו הראשונים, למה זה נחשב דבר שאינו מתכוון? הוא מתכוון לקציצה, אלא שהמטרה שלו למול ואין מטרתו להיטהר. אז זה לא דבר שאינו מתכוון, זה כמו מלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא לא צריך את זה כדי להיטהר, הוא רוצה את זה כדי למול. אבל דין מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא, אין אמור אלא לעניין שבת ולא לשאר איסורים, כמו קציצת נגעים. אז מה פתאום שהגמרא אומרת פה דבר שאינו מתכוון? הרשב"א מפרש שלא אסרה תורה בנגעים את פעולת הקציצה, אלא גדר דין ישמר בנגד צרעת הוא שלא לתאר את הנגע על פי כהן, ועל פי זה אנו אומרים שלא יקוץ, כי על ידי כך מתאר את נגעו. לכן זה שקוצץ לשם מילה הרי אינו מתכוון אצל טהרה, כי זה גדר האיסור, לא פעולת הקציצה, אלא שלא לתהר את הנגע על פי כהן. ופה הוא לא מתכוון לתהר את הנגע. פה הוא לא מתכוון לתהר את הנגע, וזה גדר האיסור, ולכן צריך להיות מותר. זה דבר שאינו מתכוון. צריכים פסוק, לפי רבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור, או לפי רבא. כאן זה פסיק רשע. אפילו אם נאמר שזה מותר, כאן זה פסיק רשע. אז רואים מכאן דוגמה, שזה נחשב דבר שאינו מתכוון. זה נראה כמו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל זה דבר שאינו מתכוון. כמו שאמרנו לפני כן, בדעת הרמב״ם, שהוא לא התכוון לצוד, אפשר חזון איש, מה פתאום שהוא לא התכוון לצוד? הוא התכוון והוא התכוון, הוא רק לא רצה את המטרה של מלאכה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז רואים פה דוגמה שזה נראה כמו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל זה באמת דבר שאינו מתכוון, כי גדר המלאכה הוא גדר המלאכה בקציצת בהרת. גדר האיסור הוא שלא יקוץ, לא לתהר את הנגע על פי כהן, ופה הוא לא התכוון לתהר את הנגע. אז זה באמת דבר שאינו מתכוון. דוגמה נוספת, הביאו האחרונים, המפשיט בהמה שלא לצורך האור, יש מראשונים שנקטו, זה דבר שאינו מתכוון, שהוא תריבש ועוד. המאירי תמר כך, הוא מתכוון להפשיט, אלא שלא צריך את האור. כך תמר רבי עקיבא איגר, אבל לפי אמור מובן, יש מקום לומר שמעשה הפשט, יש שני חמשים מאוד חלוקים. שילוח אור מהבשר ומלאכת תיקון ויצירה באור. כשמפשיט לצורך בשר בהמה, נחשב אינו מתכוון כלפי מלאכת האור. הוא לא מתכוון. הוא עושה את זה לצורך הבהמה. אבל כלפי מה, התיקון פה, היצירה באור, הוא לא מתכוון בכלל לאור עם עין. הוא מתכוון לצורך הבהמה, לא לצורך האור. הווי אומר, יש פעולה אחת כלולים שני עניינים שונים במהותם, עד שנחשב כשני מעשים חלוקים, כגון מעשה חיתוך האור ומעשה התהרות מהנגע, נידונים כשני מעשים נפרדים. כשמדובר בברית מילה, בצרת, יש כאן שני דברים שונים. יש את המעשה של חיתוך האור, ויש כאן התהרות מהנגע, אפילו שהם נעשים בפעולה אחת. ומשום כך, כשחותך האור לצורך מילה, זה נחשב דבר שאינו מתכוון כלפי מעשה ההתארות, הגם שבפעולה, שפעולה אחת לשניהם. אז נפלא מאוד. כי האיסור בהתארות זה להתכוון לתהר, לא על ידי כהן, אבל פה מתכוון לברית מילה, דבר שאינו מתכוון. ובכך מתפרשת היטב הנחת החזון איש, שהכופה כלי על הרמסים כדי להגן עליהם, כדי להגן מפניהם, לא עליהם, מפניהם. אנחנו מפחדים מהרמסים. זה נחשב לדבר שאינו מתכוון. אדם מתכוון לפעולת הכלייה, רוצה לכלוא אותם, אלא הוא עושה את זה, זה מהלכה שנצר על הגופה, לא כדי לקחת הבהמה, אלא כדי לציל את עצמו. אבל הועיל ואין כוונתו לצוד, אלא להעמיד את הכלי כמגן. אין כוונתו לצוד. מה כוונתו? להעמיד הכלי כמגן. זה לא נחשב מתכוון לאותה מלאכה. הוא לא מתכוון לבהמה, הוא מתכוון להגן. כי יש פה, זה מעשה אחד, אבל יש שתי תכליות למעשה הזה. פעולה אחת, אבל יש שתי תוצאות. יש שהבהמה ניצוד, ויש שהוא ניצול, שהכלי מגן עליו. הוא מתכוון לכלי מגן עליו, ולכן זה דבר שאינו מתכוון, כי הוא לא מתכוון לחלק, לאלמנט של המעשה שהוא אסור. הוא מתכוון למרכיב. מרכיב זה לשון הקודש, לעומת אלמנט שנדמה לי שזה בא משפה אחרת. הוא מתכוון למרכיב המותר, מגן על עצמו. הוא צעד כדי להגן על עצמו, זה מותר. כי מעשה אחד, נכון, הוא גם צעד, אבל שתי תוצאות. הוא מתכוון לתוצאה מותרת, בדומה לחיתוך אור שיש בו נגע. זה לא נחשב מעשה התארות. למה? כי הוא מתכוון לברית מילה, לחתוך את זה כדי לקיים את צעד ברית מילה. אז יש פה שתי תוצאות, קיום ברית מילה וגם בנוסף מעשה התארות. אבל הוא לא רוצה את מעשה התארות, הוא מתכוון לברית מילה. וכך גם פושט אור מבהמה, הוא רוצה את זה לצורך הבצר, לצורך הבהמה, הוא לא חושב על האור. לכן זה נחשב דבר שאינו מתכוון. עכשיו שהגענו לפה, אפשר לבאר דברי הרמב״ם. שלכן התיר כפיית כליה למזיקים, הגם שנקט שמלאכת צנעת לגופה חייב, כי ביארנו בדברי הגאון רב חיים שכפיית הכלי שלא לשם צידה נחשב לדבר שאינו מתכוון, שיש כאן כמו שני מעשים חלוקים, יש מעשה הגנה ומעשה צידה ושליטה. והרי כבר כתב הגאון רב שמעון שקופ שמדברי הרמב״ם שבת חפי חפי משמע כשיטת רש"י, שמותר לחסות כוורת אפילו במקרה של פסיק רשי. ואם כן, מובן שמותר לכפות עליהם כלי אפילו בלא שננקוט כדרך הגרח שהרמב״ם סובר כמו הערוך שפסיק רשי לא ניח עליהם מותר, שרי גדר צידה לרשי והרמב״ם היא השתלטות האדם על הבעל חי, והוויל ואין כוונתו לכך אלא רק כדי שלא יזיקו, אין כאן מעשה השתלטות וצידה אלא מעשה של העמדת מגן וחץ. הוא רוצה לחצוץ להגן על עצמו. נשללת חירותם ממילא, לא מפריע לנו, אין זה נוגע למהות המלאכה. מהות המלאכה היא השתלטות האדם, ופה הוא לא רוצה להשתלט, פה הוא רוצה להסיר את המכשול. לכן אנחנו מבינים שיטת הרמב״ם, למה כשיש רמסים מזיקים מותר לצוד אותם, כי יש פה כאילו שני מעשים חלוקים, יש פה את המעשה של צידה ויש בנוסף את המעשה של הגנה. הוא מתכוון למעשה ההגנה. טוב, כמובן ידידיי ורבותיי, אפשר להאריך מאוד בסוגיה זו, אולי נמשיך בשיעור הזה. אני מקווה שברצות השם דרכנו אנחנו צריכים ללמוד עוד ועוד המלאכה הזאת. מקווה מאוד שמתן לנו את הכוח ואת המוח, היא רצון שנזכה כולנו ללמוד ולמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום עליכם אהוביי ידידיי. אוקיי, ברבותיי.